מה? תפתת? תפתת? ודאי. עמוד תפתת, האהבה הישראלית העולמית, פרק כ"ה הראשון. יש פעמיים פרק כ"ה. מסיבות, מה? אה? אמרתי. למה לא שמעת? תו תת. כן. למה יש פעמיים פרק כ"ה? אין לי מושג. אבל זאת עובדה. טוב, האהבה הישראלית העולמית. מהירה היא נגד עיניי, אבוקת הקודש של אור העולם, העדין והנערץ. אור ישראל, אדניו, ממלאים כל היקום סיגוף טהור. האיכות הכבירה של החיים בעוצם מקוריותה הטהורה, שוטפת היא מן החלב. נשמות נישאות יונקות חייהן ממעייניו, מזיו העולמים מהוד הנצח. האורות מופיעים בהכרת האלוהות בתוהר, ברעננות החשק של מרכזיות היש בעוצם מיליוניותו. נדחקת היא הנשמה הישראלית להצצה, האהבה, הממלאה אור חייה, הלוקחת כל עמדתה, גלים נישאים, הומים, בהמיה רבה, מסוף העולמים כולם והצופם, בקרב נשמתה פנימה, ותואר על תואר מתגבר, ונצח על נצח מתאדר, ורז חיי עולם דוחה את גלגלי התולדה. והתולדה הישראלית מתגלה בתפארת גווניה, הולכת היא ואופפת בגיון עוזה לפעולתה העליונה לתעופת קודש, קודש קודשים. ומתחת לה שוטפים עביבים, אורות כהים, מהולים בצללים, יונקים מלשדה, מוארים ברשמי אורה. והמחשקים מתערבים בהם ומעבים את הנפשות המקושרות עמהן, כי ככה הינן ביסודן, וככה יאהבו, ועד המורד שם המון מחשקים, רוחות, סועה וסער ורסן מטעיה לחיי עמים, ובתוך כל חושך זיקים מזיבה ירות צעדו. זהו. אז מה זה? יש, אם ראיתם את התיאור הכללי של הפרק, מתחיל באור, מסיים בחושך. בסדר? עכשיו, אורות מאוד מהירים, פחות מהירים, חושך, חושך גדול. זה פחות או יותר הסדר של הפרק. מה שאומר לנו כאן הרב, שיש מה שנקרא, אפשר לצפות באור העולם. אור העולם, כלומר, יש בתוך העולם גורם מאיר. אם הוא מאיר, סימן שהעולם מלא בחושך. אם צריך להאיר, סימן שיש חושך. בסדר? עכשיו, מאיפה החושך בא? החושך הוא ראשוני. כתוב במסכת תמיד, שאלכסנדר מוקדון שאל את חכמי הנגב, מה נברא תחילה? האור או החושך? אמרו לו, אנחנו לא יודעים. שואלת הגמרא, למה שיקרו לו? הרי ברור שהחושך קדם. שהרי כתוב, ויומר אלוהים, יהי אור. סימן שלפני כן היה חושך. מה? ויהי ערב, ויהי בוקר. גם זה כתוב. מה? וחושך על פני תהום, ויאמר אלוהים יהי אור. בסדר? אבל זה גם לא כך משנה אם כתוב או לא כתוב. ברור לחז"ל שהחושך קדם. אומרת הגמרא, לא רצו להיכנס עמו במעשה בראשית. לא רצו לדבר איתו על זה. לכן התחמקו. הוא לא יודעים, תעזוב אותנו, לא מבינים בזה. עכשיו, מה המשמעות שהחושך קדם? כן, הרי אצל הפילוסופים הרציונליסטיים של עם ישראל, רבנו סעדיה גאון, הרמב״ם, אומר שהאור זה רק, זה שהחושך הוא רק היעדר אור. היה אור, ואיכשהו, לפעמים האור מסתלק, זה חושך. אם אני אומר שהחושך קדם, אז הכוונה שהמציאות ביסודה היא חושך, והאור בא למלא אותה. אז זאת אומרת שהחושך הוא המקור של כל האורות. כל דבר שהוא אור בעולם מתחיל מאיזשהו חושך. מהו החושך? הריקות. מה יתרוקן כאן? מה שיתרוקן, אומרים חכמי הקבלה, זה האינסוף. אור אינסוף יסתלק לצדדים, נותר החושך, ובתוך החושך הזה יש אור העולם. כן? מה שכאן הרב כותב במשפט הראשון, מהירה היא נגד עיניי אבוקת הקודש של אור העולם. אני רואה את זה. מה זה, זה מה שהוא רואה? זה לא חזיון לילה ולא חלום. אלא הכוונה שהוא קולט את זה. זה עניין של מבט על המציאות. הרבה פעמים יש שאלה, מה חשוב בעולם? למשל, ילדים מתחילים לריב על חפיסת שוקולד. זה שלי, זה לא שלך, וזה לקחת יותר, לקחת פחות. ואתה רואה עד כמה שהוויכוח הוא רציני, עקרוני מאוד בין שני הילדים האלה, וכמה שאפשר לומר, תמצית החיים שלהם נמצאת בריב הזה על חפיסת שוקולד. אם אתה מסתכל מגבוה, זאת אומרת, בשביל מה לריב? לא שווה בכלל. יש עניינים יותר חשובים. אז השאלה, מהי נקודת המבט שבה אתה נמצא? אתה יכול להימצא במקום גבוה, אתה יכול להימצא במקום נמוך. המקום הנמוך הוא מקום של חושך, והחושך זה דבר מאוד נוח. כי בחשיכה אני לא צריך להראות את עצמי, אין לי אחריות. אני יושב לבד, בחושך, בקור, עם עצמי, בפולין. כלומר, מה הבעיה? מה קרה?
אבל החושך, הוא נמצא בגלל שהוא חושך בעצמו, או בגלל שאנשים לא פותחים את העיניים כדי לראות את האור?
זהו, זאת השאלה. החושך נמצא במקור בעצמו, אבל אחרי שיש אור בעולם, אתה יכול להימלט מן החושך. ואז אנשים סוגרים את העיניים. יש ביטוי בתפילה, ותחזנה עינינו בשובך לציון. עכשיו, נשאלת השאלה, מה זה ותחזנה עינינו? וכי יש סכנה מיוחדת של עיוורון בזמן הגאולה? התשובה היא שכן. כלומר, אנחנו מתפללים כדי שעינינו תראינה שאתה חוזר לציון. כי לפעמים, השם חוזר לציון ולא רואים. מי לא רואה? כתוב במפורש בספר ישעיהו. מי עיוור כי אם עבדי. כלומר, עבד השם הוא עיוור. הוא עיוור יותר מכולם, הוא לא רואה כלום. ולכן צריך להתפלל שיהיו לנו עיניים לראות בזמן הגאולה. עכשיו, מה שהרב כאן מתאר, זה שתי צורות מבט. הוא רואה את הדברים ממעלה למטה, ויש אחרים שאוהבים לראות ממטה למעלה. מי שרואה ממטה למעלה, שרוי בחושך, ולפעמים הוא אוהב את החושך, את האפלולית, את זה שהוא לא רואה את המציאות כפי שהיא באמת. יש בספר בראשית פסוק שמספר שהשם הפיל תרדמה על האדם. נכון? ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם וישן. מה לא כתוב בתורה? שהוא יתעורר. לא כתוב בתורה שהוא יתעורר. מזה אנחנו מבינים שעד עצם היום הזה אנחנו בשינה. כלומר, מה זאת אומרת שאנחנו בשינה? אנחנו לא רואים את המציאות כפי שהיא באמת.
אין פסוק בתורה שכתוב שהוא העיר מישהו משהו?
כתוב שהשם מתעורר. ויקץ כי ישן השם כי גיבור מתרונן מיין. מה?
גם החטא הוא בחלום?
זהו, הכל בחלום. עכשיו, אם אדם ישן, מישהו מנסה להעיר אותו ולא מצליח. כן? זו, תתעורר, תתעורר, ממשיך לישון. אבל בשינה, אחר כך ישאלו אותו, תגיד, הרגשת משהו? כן, הרגשתי בתוך החלום שלי, שיש מישהו שמנסה לפרוץ את זה. כן? על זה נאמר, זה מה שאומר הרמב״ם, נכון? שבראש השנה, תוקעים בשופר, רמז יש בו, אורו ישנים. מי הם הישנים? אלה שבאו לשמוע את השופר בבית הכנסת. הם ישנים. הם לא רואים את המציאות כפי שהיא. אבל יש משהו שמזיז אותנו קצת בחלום. בסדר? עכשיו, יש אנשים שרואים את המציאות כפי שהיא. אומר הרב, מהירה היא נגד עיניי. אבוקת הקודש של אור העולם, העדין והנערץ. עכשיו, מה זה האור הזה? הקדוש ברוך הוא דאג להדליק נורה. כן? יש מקום חשוך. מישהו בא עם פנס או מדליק נורה, ואז מתחילים לראות. מהי הנורה הזאת? אומר הרב, זה נקרא אור ישראל. אור ישראל, מושג כללי, שמתהלך לאורך ההיסטוריה, מתהלך גם בעולמות העליונים, ויש לו הרבה מאוד ביטויים בעולם. מה שנקרא התרומה של עם ישראל למוסר ולתרבות האנושית. כן, כפי שיש כאלה שאומרים, אני מאמין כי אני מציאותי. כן, זאת אומרת שהמציאות מראה לפנינו כיצד העולם מתמלא באור ישראל. אבל אור ישראל זה לאו דווקא מה שעם ישראל עשה במציאות של העולם. אבל זה גם כלול בזה. בסדר? טוב.
זכור לי שחכמי הקבלה אומרים שאור זה סתר.
זכור לך שחכמי הקבלה אומרים שאור זה
משמע סדר.
סדר. אני לא זוכר ביטוי כזה.
למדתי את זה
מהרב בן ארוש. בסדר, יכול להיות. יש בספר יוב כתוב צל מוות ולא סדרים. צל מוות, צל של המוות ולא סדרים. יכול להיות. אבל לפעמים הסדר הוא סדר מטעה. כן, מה אתה אומר? זה סקאלה, כמו כל דבר. מאירה היא נגד עיניי אבוקת הקודש של אור העולם, העדין והנערץ, אור ישראל. עדניו ממלאים כל היקום סיגוב טהור. כלומר, מה זה? זאת אומרת שבכל נקודה ביקום יש לך אפשרות להגיע לאור ישראל. דוגמה די פשוטה. ספר הכוזרי. ספר הכוזרי מתחיל עם מלך עובד אלילים, שיש לו חלומות, והוא מחפש את האמת. למה הוא מגיע בסוף? לנוצרי. הוא מגיע לפילוסוף. פילוסוף לא מספק. אז מה יש לך להציע? יש לי דתות. טוב, הולכים לדתות. לאיזה דת הולכים? מטבע הדברים לנצרות. הנצרות, התוכן הרוחני של העולם המפותח. ומתוך הנצרות יש אכזבה. הולך לאסלאם, אכזבה. אבל הוא זוכר שמתוך הנצרות והאסלאם הזכירו לו שפתרון השאלה שלו נמצאת אצל היהודים. היהודים נמצאים בגטו. אבל הוא אומר, כיוון שהם דיברו על ישראל, כדאי לבדוק מה קורה שם. מה המסר של רבי יהודה הלוי? שגם במצב של שפלות האומה, אדם ישר יגיע לאור ישראל. כלומר, יש סימנים בדרך כיצד להגיע בסוף אל האמת הישראלית. אז זה מה שאומר כאן, אומר הרב, עדניו ממלאים כל היקום, סיגוב טהור. עכשיו, הוא קצת בבחינת פירושה כמפרש, מסביר מה זה אור ישראל ממלא את כל היקום, סיגוב טהור. זאת האיכות הכבירה של החיים, בעוצם מקוריותה הטהורה, שוטפת היא מן נחליו. מה זה איכות? זה לעומת כמות. כלומר, מה שמיוחד בישראל זה הריכוזיות של האור. יש הרבה אור בעולם, אבל ריכוזיות האור זה תכונה ישראלית. לא. זה כמות שהופכת לאיכות. אם אתה לוקח כמה דברים, נגיד הרבה חפצים שכל אחד שוקל גרם, אתה לוקח 1,000 כאלה, זה הופך להיות נטל. זה לא 1,000 פעמים גרם. בסדר? אז האיכות הכבירה של החיים בעוצם מקוריותה הטהורה, שוטפת היא מנחליו של מה? של אור ישראל. כן? נשמות נישאות יונקות חייהן ממעייניו, מזיו העולמי, מאוד הנצח. מאוד נצח. יש, היה יהודי אחד, לא יהודי דווקא, גוי בשם, סליחה, גוי בשם סולובייב. סולובייב היה רוסי, פרבוסלבי, נוצרי מאמין, ללא שום ספק. הרב קוק קרא לו חסיד אומות העולם שבדורנו. מה הוא אמר? אחד הדברים שהוא אמר זה אז דיברו הרבה על השאלה היהודית. איך פותרים את השאלה היהודית? ואחת ההצעות זה הציונות, למשל, כן? או ההתבוללות, או הגליה. כל מיני אופנים לשאול, לפתור את השאלה היהודית. אומר סולובייב, אין שאלה יהודית. יש שאלה גויית. מה השאלה הגויית? איך העולם התנהג כל כך גרוע כלפי העם שגואל אותו. בסדר? זאת אומרת שהוא ינק את חייו מאור ישראל. יש אנשים כאלה. פגשתי גוי לפני חודשיים שאמר לי, אני רואה בירושלים כל כך הרבה אור. איך הגויים לא רואים את זה? איך הוא אמר? אז אמרתי לו, כן, אבל אתה יודע שהגויים לא רק שהם לא רואים, הם שונאים אותנו. הוא אומר לי, נכון, אבל שנאה זה דבר זמני, כשתסור השנאה הם יראו את האור. עכשיו, מי יכול לדבר ככה? אדם שרואה שיונק את חייו ממעייני האור של ישראל. זה מה שאומר כאן הרב. נשמות נישאות, יש כאלה, יונקות חייהן ממעייניו מזיו העולמים. זיו העולמים, החדירה של הירה האלוהית בתוך החושך של ההוויה. מהוד הנצח. הוד זה דבר חיצוני. נצח זה דבר פנימי. יש הוד הנצח, כלומר הירה של הנצח בתוך החולף. כן? מה? ביחס להדר זה חיצוני, ביחס לנצח, ביחס להדר זה פנימי, ביחס לנצח זה חיצוני. בסדר? טוב. אתה שואל האם אתה שואל האם נשמות נישאות יונקות חיי ממעייניו זה לאו דווקא יהודים אלא גם גויים. לכאורה אינני מבין את שאלתך. בגלל הדוגמה. לכן אני לא מבין למה אתה שואל. הדוגמה הזאת היא מה?
דוגמה פרטנית אחת.
היא הייתה על יהודי או גוי? ברור שגוי. אז למה אתה שואל? שוב, אני לא מבין את השאלה.
אני שואל, כי יש יכול להיות שמדבר באומה שלמה.
כתוב כאן נשמות או אומות? מה כן?
נשמות.
אז אני לא מבין את השאלה. שאלה זה כשיש משהו לא ברור בטקסט. אבל אם הטקסט אומר בצורה ברורה, אין מקום לשאלה. לכאורה. בסדר? טוב. האורות מופיעים בהכרת האלוהות בתואר. כלומר, אחד הביטויים היותר בולטים של אור ישראל, זה טהרת המושג האלוהי. כן, זה מה שאומרת הגמרא, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. כן, מה?
סליחה,
אני סולח, מה? זה באורות ארץ ישראל.
כן. ממש מה שדווקא תמיד זה פועל, תמיד זה מגיע מאור ישראל.
כן, אור ישראל זה לא המעיין העצמי שלנו. זה הרבה יותר גבוה.
מה, יש אור ישראל, יש את האור של העולם?
ויש מקור ישראל. מה שכתוב שם זה המקור, המעיין העצמי. נכון?
זה לא
זה. בסדר? טוב. אפשר לעשות דירוג, דירוג המושגים ברב. אבל פה מדבר על על הצד הנצחי של הירה הזאת.
אבל אור ישראל זה משהו קבוע שנמצא בעולם, או שמשהו שניתן רק להשגה?
זה קבוע, זה מה שהרב אומר כאן. אבל לא כולם רואים. יש סגירת העיניים. למשל, גם בזמן הגלות, הגויים רוצים להיות ישראל. מדהים, לא? אבל איזה ישראל הם רוצים להיות? הם דבקים בגופה של ילד יהודי. זה מה ש... זה מושא העבודה שלהם. הם עובדים ליהודי הרוג. זה אומר משהו. כן? זה אומר שהערת ישראל נקלטת אצלם בצורה מוקטנת. והם יכולים לקלוט את זה רק מתוך החשיכה. בסדר? טוב. אז האורות מופיעים בהכרת האלוהות בתואר, כלומר, ההערה של האור הזה, אורות מתוך אור, זה קודם כל הכרת האלוהות בצורה טהורה. בבחינת, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. מה?
מה הכוונה של המשפט?
הכוונה של המשפט זה שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. יהודי מלשון להודות. כלומר, הוא מודה במציאות השם. כן. הראשון בהיסטוריה שחשבו אותו לאתאיסט נורא, זה היה אברהם. כשהוא שבר את האלים. אתאיסט. כן? כלומר, אם אתה שואל בימיו של אברהם, כשהוא שובר את הפסלים, מי זה האיש הזה? כל דעת הקהל העולמית אומרת, זה אדם שבז לקדושה. כן, אגב, הרבה יותר מאוחר, יש היסטוריון רומאי, טציטוס, שכותב שהיהודים זה עם שבז לכל דבר שבקדושה. וההוכחה זה שבמקדש שלהם, בירושלים, בחדר הפנימי אין כלום. אז הם אתאיסטים. כן, מעניין. כן. מה? בבית ראשון. בבית ראשון היה, נכון? זהו. לכן, מה? טציטוס מתייחס לימי בית שני. זה מה שהוא יודע. הוא יודע שבחדר הפנימי, במקדש של היהודים בירושלים, אין כלום. וזאת הראיה בשבילו שהיהודים הם אתאיסטים. כלומר, קשה לרומאי הזה, היה בכל זאת רומאי נעלה, לקלוט מה זה הכרת האלוהות בתוהר. כן, בצורה טהורה. כן. בעזרה. בעזרה, כן, אתה צודק. בעזרה היו שלושה ספרי תורה. כן. איפה נמצאים הקרובים? על ארון הברית, מה זאת אומרת? לא, עכשיו זה לא בקודש הקודשים. אבל בקודש הקודשים אין כלום. עם הארון. איפה שהארון נמצא, שם הקרובים נמצאים. זה סוגיה בפני עצמה, וזה גם לא כל כך משנה לעניין הבנת הפסקה כאן. בסדר? בסדר? אתה רוצה, אני אתן שיעור על זה, אבל זה לא הנושא כעת. כן. אני רוצה רק להזכיר שכשאנחנו מזכירים עניין, אנחנו מזכירים אותו רק במידה והוא תורם לעניין הנלמד. לכן אני הזכרתי שאין במקדש כלום, וזה מה שגרם את הציטוס לומר, זה כדי להסביר מה שהרב אומר כאן על הכרת האלוהות בתוהר. השאלה איפה נמצאים הקרובים היום, ואיפה נמצא ארון הברית היום, זאת שאלה מעניינת, אבל איננה תורמת להבנת הפסקה. לך כן, לא, זה תורם לך הרבה, אבל לא בהבנת הפסקה. טוב, נו. נתפוס אותך בחוץ. מה? האתאיסטים מכירים הרבה פעמים להכרת אלוהים. כלומר, הרבה פעמים האמירה אין אלוהים היא דרך להביע אמונה. כלומר, מכיוון שהמושג של אלוהים, כפי שהוא נקלט בתרבות בכלל, הוא נגוע באלילות ובפגניות, לכן האתאיסטים שיש להם אמונה טהורה מרגישים דחייה מן המושג הזה. והאופן שלהם להביע את אמונתם זה לומר אין אלוהים. זהו, זו השאלה אם זה באמת רקנות או שזה טהרה. יש שני אופנים. יש למשל מחלוקת בין הפוסקים האם גוי אתאיסט זה כשר או לא. כן? זה, יש על זה הרבה דיונים. יש כאלה שאמרו שזה חלק מאיסור גידוף. ויש כאלה שאמרו עד רבה, שזה טהרה. אז תלוי איזה סוג אתאיסט זה.
אבל טהרה שלא נוצרת מפגש של תוכן אחר, אז נשארת
חסר תוכן. הטהרה היא הכרחית כדי להתחיל. כלומר, אני צריך קודם כל לטהר את המושגים, ואחרי זה אני יכול למלא. יש לנו כלל ש... זה אמר איזה גוי בשם מלברנש, תלמיד של דקארט, אמר, אתה לא יכול למצוא את אלוהים, אלא אם כן איבדת אותו תחילה. מה?
זמן?
זמן? לא יודע אם זה זמן, זה תהליכים בתוך הנפש. כן? זה כמו אל מסתתר. אם הוא מסתתר, אז הוא אל. כן? אז מה שכאן אומר הרב, האורות מופיעים בהכרת האלות בתואר. אחר כך, יש עוד דברים, כן? מה שאתה דורש, המילוי. מה? אפשר לומר, כן. ברעננות החשק של מרכזיות היש בעוצם עליוניותו. כאן זה מה שדיברת עליו. אחרי הניקוי יש תוכן חיובי. תמיד זו השאלה לגבי מה שנקרא תורת התארים. הפילוסופים שלנו, הרמב״ם במיוחד, מדברים הרבה על... תודה רבה. על ידיעת האלוהות דרך השלילה. כן? והרמב״ם מוסיף, ככל שתשלול ממנו יותר, כך תקרב אל ההשגה ותהיה קרוב אליו יותר. אז באמת תמוע מאוד. אתה אומר לי לסלק כל הגדרה, ואתה מבטיח לי שעל ידי זה אני אדע. כן? זה כמעט מיסטי. כן? אבל זה באמת כך. אם אני יודע מה אתה לא, אני מתחיל לדעת מה אתה כן. בסדר? ולכן, אומר הרב באורות, במיסורים ומרקין, האתאיזם המודרני הוא פינוי הדרך לאמונה בטהרתה.
כן. אבל כל מושג וכל דבר בעולם שלנו הוא לא זה לא רות. אז איך אפשר להגיד כזה, אם כל מה שיש לנו בהכרה זה משהו שהוא לא רות? אפשר להגיד.
טוב, זה באמת שאלה גדולה. דנו על זה, דנו בזה בשיעורים על צימאון לאל חי, אורות, עמוד קוף יוטט קוף קף. נכון? זה אפילו מוקלט. שיעורים באורות מוקלטים, נמצאים בארכיון של מכון מאיר. טוב. האורות מופיעים בהכרת האלות בתואר ברעננות החשק של מרכזיות היש, בעוצם עליונותו. מה זה מרכזיות היש? זה מושג לא פשוט. כן? אבל נגיד, ננסה להפשיט אותו, לעשות אותו יותר ברור. בתוך מעגל, בתוך עיגול, נאמר, יש רק נקודה אחת שהיא כל העיגול כולו. וזה המרכז. זאת אומרת, יש אופן של ידיעת האלוהות באופן דיפוסיבי, כללי, הערה רוחנית כללית, ויש ההתמקדות בנקודת המרכז. עכשיו, מה האובי של נקודה?
אפס.
אז זה קיים או לא קיים? כלומר, אם אתה אומר ששטח כלשהו הוא אוסף של נקודות, אבל אתה אומר שכל נקודה אין לה גודל, אז יוצא שאין מציאות. בסדר? תגיד, נמצא קיים, זה כבר עניין של מילים, זה סמנטיקה. אבל בסופו של דבר, האמונה היא יכולה להתמקד בנקודה המרכזית. וזה אור ישראל. אור ישראל זה הנקודה המרכזית. כן? מה שברעננות החשק של מרכזיות היש, בעוצם עליונותו.
מרכזיות היש, זה
הנקודה? זה, נגיד, האלוהות האיכותית. התפיסה האיכותית של האלוהות. כן. נדחקת היא הנשמה הישראלית. מה זה נדחקת? זה כוונה, משהו דוחף אותה מבפנים. אני לא יכול אחרת. כן? זה משהו עצמותי לנו. נדחקת היא הנשמה הישראלית. להצצת האהבה. הממלאה אור חיה. מה זה הצצה? אומר הרמב״ם, בהקדמתו למורה נבוכים. שידיעת האלוהות היא כמו ברק. ברק מופיע וצץ ושוב נעלם. אז משהו שמציץ ונעלם, יש חשק להציץ בו. כן? זה מה שאומר כאן, הנדחקת היא הנשמה הישראלית להצצת האהבה, הממלאה אור חייה. הלוקחת כל עמדתה. גלים נישאים, כלומר, יש ביטוי בשיר השירים, נכון? חולת האהבה אני. יש חולי האהבה לאלוהות. איפה היינו? כן. גלים נישאים הומים, בהמיה רבה, מסוף העולמים כולם ועד סופם, בקרב נשמתה פנימה. אז בעצם הנשמה הישראלית היא נשמה חובקת עולם. היא משתוקקת להתאחד עם אור ישראל, שממלא סיגוב ותוהר את כל ההוויה. במילים אחרות, זה מונותאיזם אינטגרלי. מונותאיזם, אמונת הייחוד. אינטגרלי שאינו מותיר דבר מחוץ לה. זה הביטוי, ואתה מחיה את כולם. לא מחיה קצת, אלא מחיה את כולם. כן. לא, ממש לא. יש מונותאיזם לא אינטגרלי. איך? פשוט. מונותאיזם לא אינטגרלי, זה מי שמאמין באליל אחד. זה נקרא מונולטריה. בסדר? ויש מונותאיזם שמאמין באחדות, ממש. יש על זה מאמר של הרב צבי יהודה קוק, נקרא התרבות הישראלית. זה המאמר הראשון בספר לנתיבות ישראל. הוא מדבר על זה בהרחבה. כן? אבל זה קשור להבדל שיש בין המונותאיזם הישראלי, למשל, למונותאיזם המוסלמי. המונותאיזם המוסלמי הוא לא עבודה זרה, אומר הרמב"ם מפורש, הייחוד שלהם נקי מעבודה זרה. ייחוד נקי הוא קורא לזה. אבל עדיין הייחוד הזה איננו הייחוד שאנחנו אומרים אותו בהשם אלוהינו השם אחד. מה ההבדל? זה הבדל בין אמונה מונותאיסטית או ייחוד אינקלוסיבי או אקסקלוסיבי. דיברנו על זה, נכון? אינקלוסיבי או אקסקלוסיבי, מה הבעיה? אינקלוסיבי הכוונה מכליל, ואקסקלוסיבי מפקיע. למה הכוונה? כשהאסלאם אומר אללהו אכבר, מה פירוש הדבר? שהוא הגדול מכולם. מה זה מכולם? אז הכולם הם לא בו. הוא גדול מהם. כלומר, אם יש אלוה, יש רק אחד שהוא כזה. זה בעצם אגרסיבי. תרבלק, אל תעיז בכלל להשתוות לאלוהים. אלוהים הוא האדון. אתה נכנע לו. אסלאם, פירושו, להיכנע. אז ודאי לא אינקלוסיבי. לעומת זה, כשאתה אומר, ואתה מחיה את כולם, הכוונה של הכל יש משמעות. כמו שאמרו במשנה, אין לך דבר שאין לו מקום. ואין לך אדם שאין לו שעה. זה ביחס לאמונת הייחוד שלנו, אתה יכול לקרוא לזה עבודה זרה, אבל זה לא עבודה זרה הלכתית. כן, אז זאת אומרת שיש הבדל כן, בין אינקלוסיבי, מכליל, לבין אקסקלוסיבי, מפקיע. עכשיו, בספר פרקי דרבי אליעזר, נרמז שהמאבק האחרון מבחינת האמונה באחרית הימים, זה מסביב לנקודה הזאת. על הפסוק, אוי, מי יחיה מסומו אל. נכון? בדברי בלעם, בפרשת בלק. נכון? אוי, מי יחיה מסומו אל. מה, איך כותבים מסומו? מם?
מם סמך.
סין.
מם סין. מה? וו, מם וו? לא, מם סין, מם וו. כאילו שכתוב משמו. כן, אז אומר המדרש, פרקת רבי אליעזר, כאילו שכתוב משמו אל. ואומר המדרש כך, כיוון שקשר הקדוש ברוך הוא את שמו בישרא אל, ובישמע אל, מי יחיה כשיקום ישמעאל על ישראל. איך כתוב בפרקת רבי אליעזר? כלומר, אמונת ייחוד מתנגשת באמונת ייחוד אחרת. וזה הבירור האחרון. כי כל זמן שיש אמונת הייחוד מול עבודה זרה, זה לא בעיה. ברור מי לוקח. אמונת הייחוד לוקחת על עבודה זרה. אבל כשזה בין ייחוד לייחוד, שם המאבק.
לא יודעת מה הבעיה אצל האסלאם שזה שם כושם, אומרים שהוא מעלינו ושאנחנו מתחת.
אז יש לך קיום. יש כאילו יריבות בין אלוהים לבין העולם. ואז יוצא שזה מלחמה שבה החזק מנצח. החזק זה אלוהים. יוצא לפי זה שאלוהים הוא כוחני.
אין בזה שיתוף.
אין שיתוף. הרעיון של שיתוף ומעשה בראשית לא קיים. כן. מה השאלה? מה השאלות?
הפסוק הזה,
נכון? זה הפסוק היחיד בתנ"ך. זה לא הפסוק היחיד בתנ"ך. זאת אומרת שיש ממדים שונים. הלאה, מה הפסוק הבא? מה השאלה הבאה? זאת אומרת, יש עבודת השם יראה, ויש עבודת השם מאהבה. יש שהוא כולל הכל, ויש שהוא לא כולל הכל. יש הכל. יש גם צד, אבל הצד הזה גם כן כלול.
מי אמר שהצד שהרב הציגו יותר גבוה מזה? דוד המלך.
זה אני אמרתי, מה זאת אומרת? הלאה, מה השאלה הבאה?
שאלה שנייה על הפסקה. והבנתי הרב, מה קשור פה הנשמה הישראלית לאותו אור שדיברנו, אותו אור ישראלי? והבנתי את הפסקה השנייה.
הנשמה הישראלית זה נשמת האומה. בסדר? האומה היא מציאות היסטורית, עובדה, שאתה יכול לתעד את מהלכה. יש ספרי היסטוריה של עם ישראל, נכון? אז הנשמה הישראלית, ההיסטורית, יש לה השתוקקות להתאחד עם האור האינסופי, אור ישראל, שמאיר את האבוקה, כאבוקה את העולם כולו.
נדחקת זה רוצה?
נדחקת, הכוונה, משהו דוחף אותה מבפנים. כן? אני לחץ פנימי, שחייב להשתחרר. מה?
מה, נשמת ישראל לא מובילה את ישראל? או שהיא אמורה להוביל אותו?
היא מובילה את עם ישראל, ודאי שהיא.
נשמת ישראל, היא לא מובילה את אור ישראל?
לא. אור ישראל זה נתון. זה נתון קבוע במציאות, כמו עמוד אור. ואז נשמת ישראל נדחקת להיפגש עם האור הזה.
והיא היחידה?
מה?
והיא היחידה חוץ מהנשמות של אור?
זה כנשמה כללית, זה היחידה, כן.
ואנחנו אמרו, אוקיי, והמטרה היא לעשות כדי ש...
יש הרבה נשמות, ניסאות, פרטיות.
אז כאילו, עיקר... המטרה היא שאנחנו גם ניתן רצון לנשמות האחרות, הכלליות.
זה חלק מהמטרה, כן, כן. הנשמות, הניסאות שבעולם, הם אלה יונקות חייהם ממעייניו, מזיו העולמים, מעוד הנצח. שימו לב, כשקוראים פסקה באורות הקודש, מה גורם לנו להבין? לקרוא איך? לאט. כלומר, הרבה פעמים אנשים אומרים, אי אפשר להבין את אורות הקודש. למה? כי אתה קורא מהר. תקרא לאט, פתאום תבין. פשוט מאוד. טוב, מה? לוקחת הכוונה כמו לקחת בדברים. קח את הארון. קח אותו. כן, תשכנע אותו. זה הכוונה, לוקחת. זה ביטוי של אהבה. אתה יודע? מה? יש שאלה. אבל גם אנחנו אומרים שהשם הוא האלוהים. מה זה גם אנחנו? רק אנחנו אומרים שהשם הוא האלוהים.
אולי הוא ערבים.
מה?
אולי הוא ערבים.
לא, לא, לפי שמו זה יהודי. חוץ מזה, השם הוא אלוהים לא מופיע בקוראן. טוב. וטוהר על טוהר, מה? לא הבנתי. מה למכשיר? התגעגעת למכשיר הזה. נו, אז איך הפגישה מחודשת? מרגש, אה? משהו מדהים. טוב. וטוהר על טוהר מתגבר, ונצח על נצח מתאדר. מה הוא רוצה? התפיסה האלוהית, כלומר, המפגש עם האור, אור ישראל, זה לא משהו סטטי, אלא משהו דינמי. כלומר, אין ביהדות מה שנקרא עקרונות אמונה, ועם זה גמרת עם העניין. כן? אלא יש תוכנית עבודה. תוכנית העבודה הזאת גורמת שיש התאהרות של ההתאהרות. כלומר, יש מושג שנראה לך מושג טהור בשלב ראשון, וגם הוא צריך טהרה. ואז יוצא שיש עלייה אינסופית. נכון? עד אינסוף. וזה מה שכתוב כאן. וטוהר על טוהר. יש פה כיסא אם אתה רוצה. אתה יכול לשבת. לא קרה כלום.
מושג
ההשתלמות. בדיוק, מושג ההשתלמות. כן. אז יש השתלמות של התפיסה. וטוהר על טוהר מתגבר, ונצח על נצח מתאדר. זה כמו בספר דעת תבונות של רמח"ל. כן? שלעתיד לבוא, כשהנשמה חוזרת אל הגוף בתחיית המתים, יש עלייה מתמדת של אינטראקציה בין הגוף לבין הנשמה, באופן שהגוף מזדכך, ומכוח זה מזדכך את הנשמה, שמזכך את הגוף, שמזדכך מעצמו, ומאפשר זיכוך נוסף של הנשמה, בעלייה אינסופית. מה? מה אתה רוצה?
התנועה הזאת, האם זה מה שנקרא שכינה?
לא.
לא?
לא. טוב. ורז חיי עולם דוחה את גלגלי התולדה. הבנתם? פשוט מאוד. המילה תולדה, מה זה? היסטוריה, כן? תולדה פירושו היסטוריה. בשפה של הרב קוק, בתקופה שבה הוא כתב, היו, במקום להגיד היסטוריה, היו אומרים תולדה. אלה שהיו טהרנים ולא רצו להשתמש במילה לועזית. כן, תולדות, זה לקוח מהתולדות המקראי, מזה כזה התולדה. תולדה הכוונה ההיסטוריה. עכשיו, מה זה חיי עולם? חיי עולם זה לעומת? חיי שעה, נכון? חיי שעה זה העולם עם הצרכים שלו. כשאני מתפלל זה חיי שעה, נכון? כשאני לומד זה חיי עולם. לכן כתוב בגמרא שרבה הקפיד על רב עם נונה שהמעריך בתפילה, ואומר מניח חיי עולם ועוסק בחיי שעה. כן, כלומר שהתפילה זה אחיית השעה. אבל המטרה היא לחבר חיי עולם עם חיי שעה. אתה לומד תורה בגדול, זו התיאוריה הכללית. חיי שעה, אתה מטפל בבעיות. בסדר? עכשיו, מה שאומר כאן הרב, רז חיי עולם דוחה את גלגלי התולדה. כלומר, דוחה במובן של מפעיל, כמו דוחק. כן? כלומר, ההיסטוריה יש לה כיוון של פגישה עם חיי עולם. בסדר? יפה. זה מה שאומר כאן. תואר על תואר. כלומר, יש פה דינמיקה. דינמיקה, יש לה ביטוי גם בזמן. נכון?
איך נעזר החיבור הזה?
רגע. אתה שמעת מה שאמרתי? אמרנו שיש כאן דינמיקה. על מה אמרתי שיש דינמיקה? לא על החלק הזה של המשפט, אלא על החלק הראשון. ותואר על תואר מתגבר, ונצח על נצח מתאדר. יש פה דינמיקה שמתחילה לפעול. דינמיקה יש לה ביטוי בזמן, נכון? לגמרי למשל הביטוי, שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד. שמת לב שיש סתירה בין החלק הראשון לחלק האחרון של הפסוק? השם אלוהינו, אז רק אלוהינו, לא שלהם. השם אחד זה של כולם. איך אתה מסביר את זה?
עם הזמן.
כן? בהתחלה זה השם אלוהינו, אומר רש"י, אלוהינו ולא אלוהי האומות. עתיד להיות השם אחד לכולם. זאת אומרת, האמונה הישראלית איננה הכרזת אמונה, להגיד, אני מאמין שיש אל אחד. זה תשאיר לפילוסופים. אנחנו מדברים על התקדמות במהלך ההיסטוריה. יש דינמיקה היסטורית שהופכת את המצב שהשם הוא אלוהינו ולא אלוהי האומות, להשם אחד לכל העולם. ככה רש"י. מי אלוהי האומות באותו זמן? מחלוקת גור אריה ומזרחי שם על הפסוק. כן? כלומר, שרי אומות העולם, האם כיוון שהם עתידים לכלות, אז כבר עכשיו הם קלים, או כיוון שהם עתידים רק לכלות, אז כעת הם קיימים. הרי פסוק מפורש, נכון? כי השם אלוהיכם, אלוהיכם ישירות, הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים להם. בסדר? טוב. אז לכן אומר כאן הרב, ותואר על תואר מתגבר, ונצח על נצח מתאדר, נפתחת דינמיקה שגורמת שרז חיי עולם דוחה את גלגלי התולדה, מפעיל את ההיסטוריה לכיוון של דעת אלוהים. רמב״ם מפורש, במה יעסוק העולם לעתיד? בלדעת את השם. בסדר? לא, אז אני הסברתי, דוחף, כן, דוחף, דוחק. כן, כפי שאמרנו לפני 4 דקות ורבע, נכון? טוב. והתולדה הישראלית מה זה התולדה הישראלית? ההיסטוריה של עם ישראל מתגלה בתפארת גווניה. כלומר, אתה רואה פתאום, במקום לראות עוד מאורה ועוד מאורה ועוד מאורה, אתה רואה מגמה. המגמה הזאת היא תפארת. מה זה תפארת? הרמוניה, או מה שיש לו פארות. כלומר, יש לו צדדים מרובים. בהרמוניה זה תפארת. לכן יש תו ותו. תפארת, נכון? תו, תו. זה מאוזן. תפארת. מתגלה בתפארת גווניה, הולכת היא. ואופפת בגאון עוזה. מה זה אופפת? היא מעל ההסתכלויות הקטנות. אלא יש מעוף. נכון? טוב. לפעולתה העליונה, כלומר לקראת פעולתה העליונה, לתעופת קודש. קודש קודשים. כלומר עולה מקודש אל קודש קודשים. עלייה כזאת. כן, נכון. כזה? לא. אמרה. למה ש... כן, אבל הבנתי את התנועה, אבל לא הבנתי את ה... פרעבולה. פרעבולה זה ש...
מה? אתה מדבר על ההיסטוריה של עם ישראל.
כן.
השם אחד זה בעצם שלא יהיה עם ישראל?
לא. השם אחד, הכוונה שיש לב ואיברים. מרכז ופריפריה.
ועכשיו אין?
לא. כי או שהמרכז לא רוצה לפעול, או שהפריפריה לא רוצה לקבל. בסדר?
ואם ככה לעתיד לבוא, אז מה יהיה בין העתיד לבוא לעולם הבא?
עולם הבא זה העולם ההולך ובא. כלומר, זה כל הזמן הולך ומתעלה. עולם הבא זה לא עולם אחר. זה העולם כפי שהוא עתיד להיות. בסדר? ומתחת לעכשיו, כל זה מלא אורות, אורות עקרוניים, אור ישראל שעיני הרב קוק רואה, ויש ההופעות במציאות של טהרת האמונה, והתהרות של ההתהרות, והמהלך ההיסטורי הכולל, ויש מי שלא רואה. יש מי שלא רואה את כל זה. מי שלא רואה, הוא מתחת לה. מתחת לאבוקת הקודש של אור העולם. שוטפים עביבים. מה זה עביבים? עננים קטנים. עב זה ענן.
לא רואה כי הוא לא רוצה לראות?
יש גם וגם. אנחנו נראה למה הם לא רואים. בסדר? עביבים. אורות כהים. מהולים בצללים. כלומר, הכל מאוד חשוך. כן? זה חושך, שחור כזה. יונקים מלשדה, כלומר, יש בכל זאת תמיד הערה ישראלית, מוארים ברשמי אורה. יש קצת אור, כי בלי אור זה לא היה קיים. כלומר, בכל שיטה, אפילו המקולקלת ביותר שבעולם, יש איזה גרעין של אור שמסתתר שם, והמחשקים מתערבים בהם. כלומר, זה חשוף ל... להשפעות החושך, החושך היסודי שדיברנו עליו מקודם, ומעבים את הנפשות המקושרות עמהן. מה זה מעבים? עושים אותם עבים. עבים גסים. כן? לא רואים כבר את האור האידיאלי. כי ככה, עכשיו, השאלה היא למה? כי ככה הינן ביסודן וככה יאהבו. ככה זה, ככה הם. הם אוהבים חושך. מה? על בעלי האביבים, אורות הכהים, מעולים בצללים. מה? רשעים. יש רשעים כאלה. עכשיו, יש רשעים שהם רשעים באופן מקרי. יש אנשים שהרשעות מתאימה לטבעם. ולכן אצלם המאמץ לצאת מהרשות הרבה יותר גבוה.
לא קשור לאנשים שמתעסקים רק ביירה?
לא, זה הרבה יותר גרוע מהיירה. כן? טוב.
יכול להיות אבל שזה תפקידם להיות...
זה אולי תפקידם, בסדר. יש צורך ברשעים בעולם. כן? זה הרב קוק כותב באורות. כשם שאי אפשר ליין בלי שמרים, כך אי אפשר לעולם בלי רשעים. טוב, זה כבר שאלה. האם הם מקבלים שכר, שהם צריכים להתכוון לזה. כן? אבל אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. אז האופן שבו השכר הזה ניתן, זה אחר. למשל, כתוב לבשר, שלא תאכלו כל דבלה, לכלב תשליחון אותו. שואת הגמרא, מה, כלב, מה הוא זכה? אני לא יכול לאכול נבלה, הוא זוכה בנבלה ככה בחינם. כן? אומרת הגמרא, כן, הוא עשה עבודה במצרים, לא יחרץ כלב לשונו. ולעם, כן? ולכל בני ישראל לא יחרף קרב לשונו, לא יחרץ קרב לשונו, וכלב לשונו. לכן הם קיבלו שכר. הם אוכלים את הנבלה. כן? אני לא חושב שבני אדם היו אוהבים שזה מה שיתנו להם. אבל הכלב, בשבילו זה מתנה. כן.
מה
הכוון
הכלבים
בגמרא?
לא היו להם כלבים כמו שיש היום.
לא הבנתי, כלבים נוצרו מתי? לפני 100 שנה?
לא, לפני מאות שנים.
מה, לא היו כלבים לפני מאות שנים?
כלב זה שילוב, זה...
לא, כלב זה עתיק מאוד. אבל זה עתיק מאוד, הכלב. כבר בפרה-היסטוריה היו כלבים. כן, כן, כן. טוב. יש שני סוגי כלבים, יש כלב שבא מהזאב, אבל לא כל הכלבים, טוב. אה? כן, טוב, כי ככה הנה, ועד המורד, אפשר לקבל, אפשר, רקע, טוב, ועד המורד, שם המון מחשקים, רוחות, סועה וסער, ורסן מטעה, על לחיי עמים. כלומר, זו הסיבה לכל מיני תיאולוגיות חשוכות ואפלות, שיש בהן קצת אור ישראל לפעמים, אבל הן מסבכות את לחיי עמים. כן. והלכי זה המקום ששם תמון הדיבור. כן? כלומר, השיח התיאולוגי שלהם מעורבב בכל מיני מחשקים. ובתוך כל חושך זיקים מזיבה ירוצדו. כלומר, עד לשם מגיע אור, איזה זיק, מן האור של האהבה הישראלית העולמית. אז בעצם מה זה אומר? זה אומר שהמשימה של האהבה הישראלית העולמית היא לגאול את הכל. שהאור יתגלה בכל. עד כאן. להיום. שלום.